טוב, חודש טוב, חודש אלול, אנחנו מריחים כבר את השנה החדשה, מי ששלחו שריח מריח את השנה החדשה. עיקר ההערכה של השנה החדשה זה ההזדמנות להתחדש. לא אוי, יום הדין עכשיו, מתכוננים ליום הדין. יש לנו הזדמנות להתחדש, להתחיל מחדש עם חשבון נפש, מה עבד, מה לא עבד, מה צריך לתקן, מה צריך לשפר. אתם מרגישים פה משהו כזה, איך נקרא לזה, תמיכה אלוקית להתקדם כמו אבא טוב, כן? זה לא משהו מאיים, זה לא אמור להיות משהו מאיים. זה מאיים למי שאתם יודעים, יש אנשים שזה מאיים עליהם, אולי בצדק, אבל באופן כללי זה מקצה שיפורים, התחלה חדשה. משהו נפלא שאפשר להתחיל כל הזמן מחדש. כמובן לא היינו יכולים להתחיל מחדש אם העולם לא היה מתחדש בכל יום בטובו. כל יום מתחדש, אנחנו יכולים להתחבר לחידוש הזה. אם הוא לא היה מתחדש, אז אנחנו יכולים לנסות להתחדש, לך לכל מיני קאוצ'רים וכל מיני דברים, אם אתה לא מחובר למקום הזה שהעולם באמת מתחדש, אז זה לא עובד. יגידו לך כל הקאוצ'רים שזה לא עובד לאורך זמן. כי אם אתה לא מחבר, לא מתחבר למנוע של היקום, שזה ריבונו של עולם, אז תראו את כל אלה שעושים דיאטה, כמה זה מחזיק מעמד. שמעתי מאישה אחת שיש לה מכון לדיאטה. זה לא כל כך עובד. אבל מי שמתחבר לריבונו של עולם, לציווי האלוקי, להיות בריא, כדי שיוכל לתת בעולם, להוסיף בעולם, אז יש לו כוחות. אני ברכתי? מישהו שמע אותי מברך פה? ברוך אתה, אדוני, לא יודע מכל עולם, שהכל נהיה בדברו. אז אנחנו באמת ביום עיון על הרב קוק שנפטר לפני 90 שנה. אנחנו גם מתחילים את הזמן הזה, את השנה הזאת, עם הרב קוק, שהרב קוק תורתו מרחפת בעיקר השורש של הבית מדרש הזה. לא רק, אבל זה העמוד שדרה של הבית מדרש הזה. הרב קוק, הייתי אומר שהוא סוג של מאסף של כל התורות. אני לא מדבר לצד ההלכתי עכשיו, שזה אנחנו אומרים למשל המשנה הברורה, לאן אנחנו פוסקים לפי המשנה הברורה אשכנזים. או ספרדים לפי הרב עובדיה, נניח, או השולחן ההוא. אבל המשנה הברורה, רק בתור דוגמה, הוא מאסף של כל האחרונים, כל הראשונים וכל האחרונים. כן, והוא כמו בסללום, מטייל בין כל השיטות, ומיישב את כל השיטות, ופוסק הלכה. זה סיכום, יש לו תמונה שלמה. אותו דבר הרב קוק הוא סוג של סיכום של כל תפיסות העולם האלוקיות, לגבי נקרא לזה, אנחנו קוראים לזה אמונה, אבל לגבי מוסר ומחשבה ואמונה, הוא מסכם את הכל, הוא ינק מכולם הוא ינק. לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו לא שוכחים בשום פנים ואופן את החיילים שלנו שנלחמים, ולא שוכחים שמדינת ישראל נמצאת במלחמה, שכחנו מזה. אסור לשכוח את זה. אנחנו נמצאים במלחמה, ואנחנו מבקשים שהלימוד הזה יהיה לזכות עם ישראל, להוסיף זכויות לעם ישראל. אמן, יפה מאוד. מי אמר אמן? תגידו אמן, כן? זה לרפואת הפצועים, ולשיבת החטופים, וגבורת המפקדים, ושכל ישר וטוב לראש הממשלה ושריו, כן? שיהיה לזכות. אנחנו במלחמה, המלחמה הזאת היא לא רק מלחמה, דיברנו על זה כמה פעמים, זה סדרת חינוך אלוקית שמנסה ליישר את האנושות כולה דרכנו, לחזור למסלול הנכון, שהמוסר והאמת והצדק וההגינות יחזרו להיות העמוד שדרה של החיים שלנו, ולא הכסף ולא הנאות ולא כל שום דבר אחר. זה המגמה האלוקית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הרב קוק, אז אם אנחנו רוצים באמת להתחבר לרב קוק ולא לדבר על הרב קוק, שזה משהו חיצוני, כן? הלו שטריימל, הוא קם לוותיקין, במקום לדבר על הרב קוק, בוא נלמד את הרב קוק. אתה רוצה באמת להבין מה הוא אומר, איך הוא מסתכל על המציאות, זה דרך הלימוד שלו. את הלימוד הזה אנחנו בכיתה הזאת, איתי, בלאו הכי עושים, אנחנו לומדים עכשיו אורות התפילה, כן? ועל ידי הלימוד של אורות התפילה, אנחנו נפגשים עם הרב קוק באמת, עם הגישה שלו, עם האישיות שלו, עם המהוואים שלו, עם הדבקות שלו, עם ההסתכלות הכוללת, שזה החידוש הגדול שהרב קוק מביא לנו לדור הזה, לדור הגאולה, לדור הזה שחוזרים לארץ ישראל, כן? לראות את התהליכים הגדולים האלה לא בתור איזה מקריות היסטורית, אלא יש פה תהליך של חזרת עם ישראל למקומו, לביתו, בשביל להפיץ את האור האלוקי בעולם, אור הצדק, אור היושר. וכל, למשל, המלחמה הזאת, כן, המלחמה הזאת, זה לא משהו פוליטי. זה מתחפש לפוליטיקה, כן? ולסוציולוגיה וכל מיני, משהו הרבה יותר עמוק. הקדוש ברוך הוא מחזיר את שכינתו לציון. הקדוש ברוך הוא מחזיר את עמו שהוא מפיץ את האור האלוקי של הטוב והיושר לעולם. דרך הסיבוכים האלה, הסיבוכים האלה באים לשפשף, לחדד אותנו, שלא נבוא עם כל הפסולת של התרבות של הגויים שספגנו שם 2000 שנה. שאנחנו נבנה פה משהו אמיתי ויציב. הרי מה שקורה לפנינו עכשיו זה הגישה שבאה ליישב את ארץ ישראל כמשהו חילוני או משהו ככל העמים, כמו ששמואל התנגד להקמת מדינת ישראל הראשונה, הוא התנגד. התנגד למלך, הכוונה התנגד למדינה. למה הוא התנגד למדינה? כי רצו להקים מדינה כמו כל הגויים. לא, אנחנו לא מדינה ככל הגויים. יש לנו משימה אחרת לגמרי, כן? אז אנחנו עוברים את הבירור הזה עכשיו, והציונות החילונית נקרא לזה, שעשתה את מה שעשתה, ואנחנו מברכים על זה, אבל היא לא עומדת במבחן המציאות. היא לא עומדת במבחן ההמשך וההמשכיות. היא מתפוררת. היא לא רק מתפוררת, מגלה סימני אכזריות ואנטי-ציונות, הם מחריבים את מה שהם בנו בעצמם. כי זה לא אמיתי מספיק, זה חלקי. אז זה הספיק לזמנו, היה טוב לזמנו, אבל עכשיו אנחנו, הרכבת צריכה להמשיך לנסוע, והקטר הזה הלך לו המנוע, זה לא עובד. והמאבקים סביב הדבר הזה, המאבקים של השינוי המיוחד הזה שאנחנו צריכים לעבור אותו, אז המאבקים האלה נראים כמו פוליטיקה, נראים כמו מחאות, זה לא מחאות דרך אגב. זה לא מחאה, זה מרד בזמן מלחמה. מילה מחאה זה מילה מכובסת למרד בזמן מלחמה. תוקעים בקלות בגלגלים של המלחמה הזאת. וחיילים שלנו נופלים ונפצעים ואזרחים שלנו בגלל הדבר הזה. אבל, כמו שאמרנו קודם, אתה מסתכל למעלה, יש פה בירור עמוק מי אנחנו. זה נסע, איך אומר הקדוש ברוך הוא לקין, דמי אחיך. זועקים מן האדמה, אדם זועק מהאדמה, הוא מדבר. ומה שאנחנו לא מצליחים לעשות בבירורים, אז לצערנו הרב, אדם, הוא מדבר חזק מאוד. ופה יש לנו חלון הצתה לקורבנות, שהדם של הקורבנות זה במקום הקורבנות האלה. שאדם הוא מדבר, דיברנו על זה כמה פעמים, נכון? הדם הזה שנשפך שם מהבהמה, הוא דם שמדבר לבן אדם, זה עושה לו נפשי, זה לא דיבורים, דיבורים שאדבר, אבל זה חוויה נפשית עמוקה שהדם נשפך, וזה עושה שינויים, חלק גדול מהשינויים הם תת-הכרתיים, שיפרצו יותר מוכר, חלק יש אנשים כבר שהיו מוכנים, וזה פורט אצלם עכשיו. כשאנחנו מסתכלים על העולם כסדרת חינוך אלוקית, על כל מה שקורה לנו, לא רק לאומי, מדברים עכשיו לאומי, אבל גם הפרטי, כל החיים שלו זה גן עדן. תותים. כי הוא מבין שהוא, הקדוש ברוך הוא כל הזמן לטובתו, מנסה ליישר אותו, להחזיר אותו לקו של, שהמוסר יהיה עמוד השדרה של החיים שלנו. אין גן עדן יותר גדול לבן אדם פה בפנים, כאשר הוא מרגיש שהוא אדם טוב, אדם ישר שעושה את הדברים הנכונים. גן עדן זה לא שיש לך איזה מרצדס וזה יחטה, זה שטויות. זה נחמד ליום וחצי. או ברבע. גם לא. הגן עדן הכי אמיתי שלנו מבחינה נפשית, זה שאנחנו אנשים שמשתדלים להיות אנשים יותר טובים ויותר ישרים. משתדלים. לא מושלמים. מושלמים אין דבר כזה מושלם, דיברנו כמה פעמים. עכשיו אנחנו מדברים בעיקר מבחינה לאומית יותר, כן? כי עם ישראל חוזר לארצו, והאור לגויים היותר גדול זה שיש פה חברה שלמה, מדינה שלמה שמתנהגת למרות שהיא צריכה להתמודד עם חיים חומריים, כלכלה וצבא וחברה וכל זה, אבל הכל נעשה יותר ויותר ביושר והגינות וכל הזמן מקצה תיקונים, וגם הנפילות הם חלק מהפקת הלקחים. אז הרב קוק לוקח אותנו למבט הזה, העליון הזה, שמביא אותנו למקום הזה, שכל התהליכים האלה שאנחנו שומעים בתקשורת וכל הוויכוחים שיש, זה רק הקליפה החיצונית של תהליך עמוק של חזרת האמת לעולם, לנהל את העולם. שזה נעשה על ידי עם ישראל, שהוא הדגל, הוא הראש חץ של כל האנושות, הוא הלב של כל האנושות, להביא את המקום הזה. עכשיו, לאור היום עיון הזה, שאמרתי אותו עכשיו מאוד בקצרה, היה מקום ללמוד מאמר, למשל כמו מאמר הדור, או יש מאמר שקשור ממש לעכשיו, שזה נקרא הספד בירושלים, שהרב קוק מספיד את הרצל, שרואה בו משיח בן יוסף, ויש שמה, יש שמה במאמר הזה עומק, ה-DNA היותר עמוק של כל המציאות. ה-DNA של המציאות זה 10 ספירות כידוע. אבל צריך להבין את זה, כן? העומק היותר גדול של המציאות נמצא במאמר הזה. המאמר הזה לקוח זה נקרא מהיכל התמורות. שינויים. שינויים שמביאים להופעת השם בעולם. ויש סיפור של רבי נחמן, שמתאר את זה, זה בית המלך והשפחה שהתחלפו. הרב קוק לוקח את הסיפור הזה, או את השורש של הסיפור הזה, ומלביש את זה ומסביר לנו את ההחלפה, את התקופה הזאת של ההחלפה בין משיח בן יוסף, שהוא שולט היום פה בארץ, לבין המשיח בן דוד שצריך לצוץ ולקחת את המושכות. מסביר שמה, וזה התהליכים שאנחנו עוברים עכשיו. ויש להם כל מיני ביטויים חיצוניים, אבל זה התהליך של העומק. ושאתה מבין שזה התהליך של שאנחנו עוברים אותו, הדברים גם יותר מובנים, אתה נהיה שותף לתהליך הזה, אתה לוקח חלק, כל אחד איפה שיכול, בתהליך הזה. כן? הסוד הזה נמצא בעוד כמה מקומות. הסוד הזה נמצא בפשטות, בתנך, בהחלפת שאול המלך, כן? בדוד המלך. מי שלומד את התנך הזה ככה, כמו שצריך, לעומק, רואה את המהלך הזה, שהמהלך הזה הוא מהלך קשה, של מלחמת אחים, שמה מלחמת אחים, שמה עם אבנר, כן? השר צבא של שאול, ושמה ממש מלחמה, והחנית ששאול רוצה להרוג את דוד, כן? זה לא דבר פשוט, מי שנכנס לעומק מבין, יש שם החלפה, היא לא פשוטה החלפה הזאת, אנחנו עוברים את החלפה הזאת עכשיו. צריך להבין אותה. לאן היא מובילה? היא מובילה למלכות דוד, למלכות הצדק בעולם, למלכות השם בעולם. הדבר הזה נמצא גם, וזה הרב קוק מביא במאמר שדיברתי קודם, המספד בירושלים, במדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר לירובעם, השייך בן יוסף, ירובעם. אומר לו, בוא, אני ואתה ובן דוד נטייל בגן עדן. אומר לו, תשמע, הקדוש אומר לו במילים פשוטות, העולם הוא גן עדן, אתם יודעים. העולם, מה שהוא לא גן עדן, אנחנו מקלקלים אותו. אבל העולם נברא בגן עדן, לכן הגן עדן זה הסיפור הראשון בתורה. העולם הוא גן עדן, זה ה-DNA של העולם. בוא אני ואתה ובן דוד, בוא נחזיר את העולם לגן עדן, בוא נבנה אותו לגן עדן, בוא נסדר אותו נכון. זה גם כן הסיפור של רבי נחמן, בין השפחה ובין המלך שהתחלפו. שבסוף שם זה פשוט צריך לסדר כל דבר במקום. דברים, ה-DNA הם מסודרים, צריך רק לסדר את זה כמו שצריך, את זה להזיז לפה, זה לפה. כן, זה הכל. פשוט לקחת את הנהג, להעביר אותו ספסל האחורי, לשים אותו ליד ההגה. אם הוא יושב הנהג בספסל האחורי, אז האוטו נוסע, מתנגש פה, מתנגש שם. צריך מישהו עם רישיון שיושב ליד ההגה, נכון? כל העניין זה להזיז את הדברים למקום הנכון. אז זה המדרש הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא נבנה את העולם כגן עדן, כמו שבראתי אותו. שואל אותו ירובעם, מי בראש? מי מוביל את המהלך הזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בן דוד, ברור. תכף נראה למה, כן? לא רוצה, לא מסכים. כלומר, העולם החומרי, שזה ירובעם, הוא רוצה להוביל את החיים. והעולם הערכי, שזה בן דוד, רק נספח. כמובן, מה שחשוב זה ליהנות בחיים, להיות עשירים, נשים. זה מה שחשוב. טוב, העולם לא יכול להסתדר אם לא יהיה קצת ערכיות, קצת מוסר, קצת שלא לשכח, זה לא עובד. זה... אומר הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא עובד ככה. מי שצריך להיות בראש, זה העולם הערכי, זה הסוד של החיים. העולם הערכי בראש של הקדושה, זה היסוד שהרב קור מדבר על חזרת הקודש לחיים. העולם הערכי צריך להיות בראש, והעולם החומרי צריך לשרת אותו. זה הכל. אם העולם החומרי לא משרת, אם אין עולם חומרי אין חיים, אין כלום. יש עולם חומרי. הוא התשתית, הבסיס לעולם הערכי. ואז העולם הערכי נותן גם משמעות לעולם החומרי. כשאתה מתחתן עם אישה זה לא סתם זנות, זה בניין בית. זה בניין ילדים, זה בניין הדור הבא של ישראל. כשאתה אוכל, זה לא בשביל לזלול, אתה אוכל בשביל להתקיים, בשביל להיות בריא, בשביל לתת ערך לסיום מסכת, או לחג, לתת לזה משמעות על ידי אוכל טוב, כן? או לתת קצת מרווח, שנוכל להמשיך לעשות טוב, ואם צריך גם לאכול איזה גלידה, איזה קפה עם מוגה טובה, כן? לא חייבים לאכול רק לחם יבש עם מים. רקע איזה מלפפון וזה. אפשר לאכול גם אוכל טוב, שמרחיב, אבל לא בתור זללנות. זה הסוד של החיים. זה גם במשפחה ככה, ואני מזכיר את המשפחה בגלל שהמשפחה, אנחנו צריכים לשאוף למקום הנכון. משפחה צריכה להיות משפחה ערכית. ששני בני הזוג באים לבנות בית ערכי, בית עם משמעות, בית של חינוך ילדים, בית של בניית הדור הבא של עם ישראל, שכל אחד יעשה מה שיכול לתרום. בית לא של אגואיסטים, בית של אידיאליסטים. רק בית כזה יכול להיבנות. אז כמובן, כששיהיה בית אידיאליסט, צריך שם אנשים שיחיו ויהיו ביחד ויוכלו, כן? אבל העיקר זה הבית האידיאליסטי, זה העיקר הבית הערכי. אז במאמר הזה, זה הנקודה המרכזית, שיש חילוף. העולם החומרי מושך לצד שלו, הוא חושב שזה העיקר. הקדוש ברוך הוא אומר לירובעם, לא, בן דוד הוא בראש. וזה המהלך שאנחנו עוברים אותו עכשיו. עוד פעם, סיכום קצר, היה ראוי ללמד את המאמר הזה, פה בשיעור הזה, בג' אלול, אבל זה מאמר ארוך. זה צריך בשבילו סדרה של שיעורים, לא שיעור אחד. אז נגענו בעניין של הרב קוק קצת, ובואו נחזור לנושא שלנו, נמשיך להכיר את הרב קוק, מהנושא שלנו, שזה נושא התפילה, בסדר? ואנחנו רוצים להתחזק בתפילה, אנחנו רוצים שהתפילה תהיה חלק מהחיים שלנו הרצוניים, ולא צריך ללכת לתפילה מה לעשות, טוב, אני הולך. אלא אנחנו רוצים שיהיה לנו חשק להתפלל. וכל הנושא הזה של אורות התפילה, שאנחנו לומדים אותו, זה על מנת שיהיה לנו חשק להתפלל, מתוך הבנה שהדבר היחידי, שיכול לבנות אותנו בתור אנשים טובים וישרים, אידיאליסטים, להחדיר את הרעיון האלוקיים שנשארים באוויר, להחדיר אותם לתוך העצמות שלנו, לעצמיות שלנו, לדם שלנו, לחיים שלנו, זה התפילה. חוץ מאנשים מיוחדים, שזה עניין המאמר שלנו, כמו רשב"י וחבריו, ואז אנחנו מגיעים פה לביטוי שנקרא תורתם עוד, אומנותם. מה זה תורתם אומנותם? אנחנו נראה איך שהרב קוק שופך אור עמוק לתוך הביטוי הזה שאנחנו הרבה משתמשים בו היום בתור סתם פוליטיקה וניגוח של חרדים או כל מיני דברים. איך שמבינים היום את תורתם אמונתם, זה עושה צחוק מהתורה. כאילו יש אחד שהוא, לא יודע מה, הוא מהנדס, השני הוא נהג קטר, והשישי הוא לומד תורה. זה אומן פה, וזה אומנותו פה, וזה אומנותו, זה יש כל מיני מקצועות. יש גם אחד שלומד תורה. זה לא נכון. זה לא תורתו אומנותו. זה הסתכלות לא נכונה, מה זה תורתו אומנותו, וזה מקטין את כל לימוד התורה, ותופסי התורה, אם אנחנו מבינים את זה בצורה כזאת, ונראה פה הסבר מדהים של הרב קוק. מה זה תורתו אומנותו? זה משהו אחר לגמרי. אז מה אמרנו? שברכתי, נכון? נכון, ברכתי. אני אגיד זה קודם כל אולי בעל פה, בגלל שאנחנו כבר את רוב הזמן לקחנו לדברים אחרים, ואחר כך נראה בפנים מה שנספיק, כדי שננגן את הלשון הנגינתית של הרב קוק. כן? הוא מנגן על הנשמה כשמבינים. הכותרת היא האומנות, זה כבר תשובה, האומנות, תורתם אומנותם, זה האומנות להפוך את התורה לחיים. לחיים. מה זה אומן? מה זה אומן? בוא נדבר רגע, מה זה אומן? אומן, נניח ניקח צייר, בסדר? או מישהו שמנגן, או מלחיד. למה אתם מתחברים יותר? איזה דוגמה יותר טובה? צייר? בוא ניקח צייר, בסדר? מה האומנות של צייר? יש לו רעיון בראש, נכון? יש לו תמונה בראש. זה יכול להיות סתם תמונה של נוף או של בן אדם, זה יכול להיות גם תמונה של מצב בחיים. כי תמונות, למשל קריקטורות, הן מבטאות רעיון חיים, נכון? לצחוק על דברים שצריכים לצחוק עליהם, או להאדיר דברים שצריך להאדיר אותם. יש לו רעיון בראש, והידיים שלו, כשהן פועלות, הן אומן נאמנות לרעיון. ככל שהידיים שלו יותר נאמנות לרעיון שבראש, הוא אומן יותר גדול, נכון? ככל שהפער בין מה שהוא חשב ומה שהוא רוצה להביע לתוצר הסופי הוא יותר קטן, סימן שהוא אומן יותר גדול, נכון? אותו דבר במוזיקה. כן. אז זה אומנות. אומנות זה לקחת רעיון וליישם אותו בתוך המציאות. עכשיו, הרעיון, אם נלך נחזור לציור, אתם יודעים, יש ציור שאתה מסתכל עליו, הוא מרגיע אותך. יש ציור שאתה מסתכל עליו, הוא מצית אותך, הוא מעצבן אותך, הוא לא נותן לך שלווה. נכון או לא נכון? אתם מכירים את זה? אותו דבר, יש מוזיקה. יש מוזיקה שאתה שומע אותה, היא מרגיעה אותך. נותנת לך תקווה, גם המילים נותן לך תקווה, נותנת לך רצון טוב. ויש מוזיקה שמעצבנת אותך. שמפעילה את הכוחות הרעים שלך, או שמפעילה את הכוחות הבהמיים שלך. כן? כמו מוזיקה של דיסקוטקים, מוזיקה של רוק, כן? כל המוזיקה הזאת שהיא גורמת לבן אדם לקחת את התאוות שלו ולהציף אותם החוצה. ויש, כמו שאומר, יש מוזיקה שאני יודע איך קוראים לו, שי ריבוק, ריבו, כן? או יש עוד כמה, אבל זה מוזיקה שאתה שומע אותה, אתה רוצה להיות אדם טוב, כשאתה שומע את המוזיקה הזאת, לא רק את המילים, גם המילים, אבל גם המוזיקה עצמה, היא באה מלב, לב אוהב, לב רגוע, לא לב עצבני. זה לוקח אותך למקומות האלה. אז האומן, אני אומר, זה אחד שיכול לקחת את הרעיונות ולהביא אותם ממש למעשה, או בשיר, או במנגינה, או בציור, או בכל דבר אחר. זה היה האומנות של בצלאל, שהוא ידע לקחת את הרעיונות האלוקים ולהכניס אותם בתוך בית המקדש, שהמקדש הוא מקום כזה, כשאנשים באים לבית המקדש, עם הצורה של בית המקדש, עם הכלים של בית המקדש, עם העבודה שבבית המקדש, ועם הכהנים שבבית המקדש, ועם החבורה שמתאספת שם, זה גורם לאדם להוציא את הרצונות הטובים שלו, זה התפקיד של בית המקדש. כשאתה בא לשם, כל השנה עובדים וזה וכסף ומסנג'רים, מרמים, די די די. הלב נאטם. בית המקדש זה מקום שפותח לך את הלב, פותח לך את הרחמנות, פותח לך את היושר. אתה חוזר הביתה, אתה רוצה להיות אדם ישר. ואתה מנסה אחר כך להכיל את זה גם בחיים שלך. זה האומנות של בצלאל. עכשיו ניקח איזה תורתו אומנותו. תורתו אומנותו זה אנשים שלומדים תורה ולא יודעים תורה. הם גם יודעים תורה, אבל בעיקר יכולים מהלימוד שלהם להפוך את עצמם וגם אחרים לאנשים אחרים. לאנשים יותר טובים. הם מסוגלים להוריד את הרעיונות האלוקיים וליישם אותם בתוך המציאות ככה שהרגשות שלנו וההוויה שלנו תהיה יותר טוב. זה האומנות שלהם. ולא אחד שלומד שם ואיזה כולל וזה, זה, 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 זה תבנית חיצונית. אבל האומנות של תלמידי חכמים זה להפוך את התורה לחיים קודם כל על עצמם. לא, בהתנהגות, במעשים וברגשות, שזה יותר קשה. ברגשות. להשתוקק ולחשוף לטוב. לא רק לעשות טוב. לאהוב, לא בגלל שכתוב אהבת לרעך כמוך, אלא איך לעשות את הלב שלך לב אוהב. איך לחשוף את האהבה שנמצאת בתוך הלב שלך. זה האומנות. זה תורתם אומנותם. זה משהו אחר. נכון, זה משהו אחר. זה מדהים הדבר הזה. אני לא יודע, אני מתלהב, אני לא יודע מה איתכם. אבל רעיון כזה, להבין את הרעיון הזה, שמה זה תורתם ואומנותם, זה עולם אחר לגמרי. עכשיו, הרב כותב פה שהוא מביא את זה, אני לא יודע מאיפה הוא מביא את זה, אולי זה מהזוהר, אבל יש פה ביטוי כזה שנקרא, אתם רואים, זה נקרא חזה אומנותה וגמיר. כלומר, יש מדרגות באומנים. יש אומנים, יש לך כישרון, למשל יש לך כישרון מוזיקלי. חזה אומנותה וגמיר, אני לא אשכח את זה. יש אומנים, אתה יודע, הוא כישרוני במוזיקה. אז, אבל בשביל להיות מוזיקאי, הוא צריך לתרגל, צריך לקחת מורה, נניח בגיטרה, הוא צריך לקחת מורה, הוא צריך להתחיל לתרגל כל יום, חצי שעה, שעה, אחרת הכישרון הזה נשאר באוויר. צריך לתרגל. אם הוא לא מתרגל, אז יש גיטרה ויש בן אדם ואין קשר ביניהם. נכון? יש אנשים שהם כאלה כישרוניים שהם לא צריכים כל כך הרבה לתרגל. היה פה תלמיד אחד שלי, שהוא ייעץ לי, אתה מכיר את אלעזר, הבן שלי שמסתובב פה לפעמים. הוא ייעץ לקחת אותו לשירת הבקשות. אנחנו הרי אשכנזים, נימנו ספרדים. שירת הבקשות פה בירושלים, היה לו עין חדה, הוא היה מוזיקאי מופלא, אין כאלה. מה מבולבל גם, כי לפעמים הגאונות הזאת היא צריך... לא ידעו לנתב את האנשים האלה בצורה נכונה. אנשים כאלה הם רגישים מאוד, והם לא בשביל השם לבית ספר. חושבים אותם בבית ספר, צועקים על מה אנשים אותם, אתה מדכא אותם. זה מה שעושה אותם, אבל אנשים רגישים עם כישרונות, צריך לדעת, לקח את הכישרון הזה למקום הנכון. הוא היה ממש כישרוני ברמה מטורפת. באמת. הוא יודע לגן כמעט על כל הכלים, הוא לא צריך שיעורים. הוא לא צריך, הוא לוקח את הכלי, קצת משחק איתו, והוא, זהו, זה אומן. זה מה שכתוב פה, חזה אומנותה, הוא רואה, כן? והוא כבר יודע מה, הוא לא צריך לתרגל יותר מדי. יש כאלה, מי שסיפר לי אחד הרמים פה על הבת שלו, אתמול, שלשום, לא זוכר בדיוק, שהיא כישרונית במוזיקה, וקנה לה גיטרה, ונתן לה מורה, וזה לא עבד. זה לא עבד. רק אחרי תקופה יותר כך, קנה לה גיטרה חדשה, והיא למדה לבד. היא מאלה שכל כך כישרונים, שהיא רואה את האומנות, וגמירי. אני רוצה קצת להסביר את זה קצת יותר טוב, ועלה לי פתאום על אבא שלי. פתאום נדלק לי, שאבא שלי, תמיד היה אומר את הביטוי, אני תכף איתה, כי אני אומר לי, תשמע, מקצוע לא גונבים עם העיניים. זה בדיוק מה שכתוב פה. רק במקום גונבים, לומדים עם העיניים. הוא אומר לי, אני רואה בן אדם, אני רואה איך שהוא עובד. אני לומד. הוא היה כזה. היה רואה מישהו מתקן את האוטו, אחר כך הוא יודע לתקן לבד. מתקן את המכבסה, הוא יודע לבד. היה לו ממש את הכישרון האלה. אני אומר עכשיו, אבא שלי כבר נפטר, ורק עכשיו ירד לי הסימון את הכישרון הזה. שאומר, תסתכל ותלמד. זה כישרון מיוחד, אתה רואה איך הבן אדם עובד, ואתה יודע מה לעשות. קצת תרגול, לא יותר מדי. אבא שלי באמת היה לו ידיים טובות. היה לו באמת, היה ידיים באמת טובות, וראש מקצועי כזה, ראש טכני כזה, שיכול באמת להסתכל איך עושים משהו, והוא יודע לעשות אותו. הוא לא צריך יותר מזה. אז זה מה שכתוב פה. חזה אמנותא וגמירי, יש תלמידי חכמים כמו
בצלאל,
זה הכישרון שלו היה, שהוא ראה את התוכנית, דהיינו את הרעיונות, את הרעיונות הרוחניים, המוסריים, שבית המקדש צריך לגלם, והוא ידע ליצור אותם עם הידיים, בתור תמונות, בתור כלים, בתור, אני לא רוצה להגיד ארכיטקטורה, כי זה לא ארכיטקטורה, זה באמת לא ארכיטקטורה. הוא ידע לבנות כלי, המשכן, שגורם לאנשים שכל הרעיונות האלוקיים הטובים נספגים באדם שנפגש עם המשכן ועם בית המקדש. ודאי שזה חוכמה אלוקית. מה אתה חושב? ודאי שזה חוכמה אלוקית שנית. ברור, ברור. ברור. הכישרון הזה, כל הכישרונות שלנו זה ממנו. אם לא אמרתי את זה, טוב שאתה אומר את זה. בן אדם נולד עם כישרון כזה, הוא עושה מאלוקים, ממי זה? מאמא ואבא שלו. גם הם מאלוקים, מריבונו של עולם.
שזה ספציפית הכישרון שהוא קיבל
פה.
אחד קיבל כאילו כישרון, אבל אחר שהוא יכול למעש בעולם.
ודאי, ודאי, ודאי שזה נכון. אבל עכשיו מדברים על הרעיון הזה, שוודאי שהתבנית של המשכן ניתנה מריבונו של עולם. אבל הוא ידע לקחת ולעשות מזה משכן. זה הסוד הגדול. משכן לא טכני, משכן שכשאתה בא למשכן, אז אתה לא חיים יוסף הזה, אתה חיים יוסף חדש, שכל הרצון הטוב שלו יוצא החוצה, הוא בא עם חיוך כזה, ומלא אנרגיות לעשות טוב. זה הכישרון פה. אז זה הכישרון של תלמידי חכמים, תורתם אומנותם, זה לקחת את הדברים שלומדים שם בגמרא, במסילת ישרים וזה, ולעשות מזה, כמו פלסטלינה, לעשות מעצמם וגם אחרים, אנשים כאלה של מסילת ישרים, כמו שאמרו פה על אחד התלמידי חכמים שהיה פה לפני הרבה שנים, הרב יאיר, קראו לו מסילת ישרים. זה היה האומנות שלו. הוא לא רק למד ולימד מסילת ישרים, הוא היה מסילת ישרים. עכשיו, הכוח המיוחד לזה, להפוך את התורה לחיים, זה התפילה. תפילה, כי התפילה, מדברים עכשיו על שום, התפילה היא, כמו שדיברנו כמה פעמים, אתה לוקח את הרעיון ואתה מתחנן, ריבונו שלם, תעזור לי, תעזור לי. תעזור לי, אני יודע, למשל אדם כמוני, תעזור לי לאהוב את התלמידים שלי. למצוא מסילות לליבם, להעיב עליהם את התורה, תעזור לי. זה כבר לא שכל, זה רגש, נכון? תעזור לי להתמודד, אני יודע מה עכשיו, יש מלחמה, יש, אכפת לנו מהמלחמה הזאת, תעזור לי, ריבונו שלם, לא לקחת את זה כבד מדי, תעזור לי להבין שזה, אתה מנהל של האירוע הזה. ואתה יודע בדיוק מה אתה עושה יותר טוב, ממני ומכל אחד אחר. אתה מנהל את ביבי, לא אף אחד אחר. אבל אם אני לא סופג את זה לתוכי, אנחנו מלא, אתם רואים, אנשים רואים טלוויזיה, שומעים רדיו, שומעים, הם מתעצבנים, נכון? האדם שמבין שהקדוש ברוך הוא זה שיעור אלוקי, הוא כבר לא מתעצבן. מה אתה רוצה להציע לקדוש ברוך הוא איך לנהל את המלחמה הזאת? הרי יש לו מטרה לא רק לנצח במלחמה, המטרה של הקדוש ברוך הוא זה ליישר אותנו בתור עם ישראל, שליישר את האנושות כולה. הוא יודע בדיוק איך לעשות את זה. ואם המלחמה צריכה להתמשך או להיות קצרה, כדי להטמיע או לתקן את הקלקולים שאנחנו נמצאים בתוכם. כן? אז התפילה היא הופכת את נוסחאות החשיבתיות לרגש, והרגש הוא משפיע על הבן אדם. חוויה רגשית, זה משפיע על הבן אדם, כמו שדיברנו קודם על בית המקדש גם, כי זה החוויה שמה, היא משפיעה, זה התפילה, יש לה כוח. באמת, תראו, רבי נחמן יש ליקוטי מוהר"ן, ועל כל תורה של רבי נחמן, יש תפילה בליקוטי תפילות. זאת אומרת, כל תורה שאתה לומד אותה עם השכל אצל רבי נחמן, יש לך תפילה שאתה מתפלל, אתה לומד את אותו דבר דרך הרגש. ומי שמכיר את זה, זה ממש, זה חזק מאוד. אתה לומד את התורה, אתה מבין אותה בצורה כזאת. אז שאתה מתפלל את התפילה בליקוטי הלכות, זה נכנס לך לתוך הדם. אתה מתרגש מזה, אתה בוכה, אתה מתפעל בזה, אז התפילה היא עושה את העבודה הזאת שדיברנו על זה, האומנות הזאת, התפילה עושה את זה. אבל יש תלמידי חכמים מיוחדים כמו רשב"י, שהם פטורים מתפילה.
כן? למה? כי הלימוד תורה שלהם הוא כל כך, נקרא לזה, כל כך חזק, כל כך, יש להם ציורים בראש כל כך חזקים מהלימוד תורה, שזה יורד למעשה. הם לא צריכים את המתווך הזה של התפילה, את המתווך של הרגש. זה האומנות המיוחדת, זה מה שנקרא חזה אמנותה וגמיר, הוא לומד את הגמרה, לומד את המסילת ישרים, הוא לא צריך את המתווך הזה של התפילה בשביל להיות כמו המסילת ישרים, אלא הלימוד שלו הוא כל כך חזק, כל כך חווייתי, יש לו כזה כישרון שהלימוד עצמו משנה אותו והופך אותו לבן אדם אחר. אז זה אנשים, אנשים מיוחדים שתורתם אומנותם. כל אחד יכול להגיד, רבי שמעון, הוא לא נולד רבי שמעון. וגם משה רבנו לא נולד משה רבנו. זה עם השנים, אין אדם שהוא לומד ומתמיד, הוא יודע שיש לו פוטנציאל. כמובן צריך לבדוק את זה, אבל באופן כללי יש לנו את הפוטנציאל הזה לכולנו, צריך לבדוק. אבל לא כולם צריכים להיות משה רבנו, לא כולם צריכים להיות רשב"י, יש גם אחרים. צריך מישהו שיתקן לרשב"י את המנוע של האוטו, שיוכל לנסוע.
לא, בתור היום כללי, אתה אומר שכל היום
זה... חכה, תן לי לגמור לצחוק. כן.
כל היום זה לגמור את התורה, ואחרי זה שאתה מתפלל, אתה מוריד את מה שלמדת בתורה להשפיע עליך?
כן. כשאדם לומד, כמו שצריך, והדברים נמצאים אצלו טוב, והוא רוצה, אז התפילה היא לוקחת, והמילים של התפילה הן מילים רגשניות. כן? בואו ניקח את תהילים. מה המיוחד? למה אנחנו אומרים שספר תהילים הוא ברוח הקודש? מה רוח הקודש בספר תהילים? אז אני אגיד לך, מה רוח הקודש? אני יכול לדבר אליך, או לכתוב משהו, אתה קורא, שמעת יופי, עכשיו אתה הולך לעשות במקום אחר. ספר תהילים, שאתה קורא אותו, אם אתה למדת קצת לפחות את הפשט של המילים, הוא נוקע בלב שלך. הוא עושה לך חשק. זה הרוח הקודש יש בספר תהילים. הוא עושה לך חשק. המילים עושים שם חשק. צדיק השם בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. המילים האלה נוגעות ללב. זה הרוח הקודש. זה האומנות של דוד המלך. זה האומנות שלו. לקחת את כל הרעיונות שהיה לו. וכל ההתמודדות שהוא עבר. הוא עבר התמודדות חתיכת, בתרבות היוונית זה נקרא טרגדיה. אצלנו זה נקרא שהוא צמח מכל הקשיים שהיה לו בחיים. הוא הפך את זה למילים שירים כאלה שנוגעים בלב, ומפעילים גם אותך ואותי, ואת כולנו מפעילים. זה האומנות שלו. זה בדיוק האומנות שלו. עכשיו אני אומר, יש פוטנציאל לכל אחד. כל אחד צריך להגיד מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי. הוא צריך לבדוק בדיוק איזה אבותיו, מי אתה בדיוק. אבל כן, יש לך את הפוטנציאל הזה, באופן סגולי. צריך לבדוק אחר כך בצורה יותר מדויקת. אבל לא, זה עם הלימוד אתה תראה. עם הלימוד אתה תראה את המקום שלך. אם אתה, יש אנשים גם שלא צריכים ללמוד כל היום, יש אנשים שצריכים לעבוד וללמוד. אני אומר, אם לא, אמרתי, אם לא יהיה מוסחתי כשיתקן לרבי שמעון את האוטו, אז איך הוא ייסע? איך הוא ייסע? צריך לתת שיעורים בצפת, צריך לתת שיעורים באילת. צריך מישהו לתקן את האוטו, מישהו צריך לילה. כן. התנה של? על מה? על איזה עניין?
כאן להביא מקרות דבר והכור, והוא המסת, שרים והכל. הם אומרים, אם אתה לא תשב ותלמד כל הזמן,
כן.
כל הזמן?
לא תגיע לזה.
לא תגיע.
אני לא יכול, מישהו חולק פה לחרדים. אנחנו מדברים עכשיו על המושג, מושג החול של המשפטיזציה, שמי שתורתו עם אותו לומד 8 שעות ביום, אז הוא זכאי. לא, כן. אבל אנחנו לא מדברים על המושג הטכני הזה. אנחנו רואים שבמושג הזה יש משהו עמוק. ודאי שאם לא תלמד לא תהיה כזה. למה? זה ברור. מי שלא לומד, אז הוא לא יכול להיות כזה. כמו שאמרנו, מי שיש לו כישרון לגיטרה, והוא לא מתאמן, הוא לא יכול להיות גיטריסט, ולא מוזיקאי. חוץ ממיוחדים כאלה, חזה אמנותא וגמיר, אנשים מיוחדים כמו הרב שרקי, אחרי שהוא, הוא גורם מילה אחת מהמאמר, הוא כבר יודע את כל המאמר. יש לי בן כזה, אתה יודע, יש לי בן, אלעזר, שהוא כישרוני במוזיקה. אנחנו כבר מסיימים, בסדר? הייתי איתו לפני שבועיים, שלושה שבועות בכנסת, והשליח ציבור, ניגן מנגינה חדשה שהוא לא מכיר והציבור לא מכיר. בין קריאת שמע לערבית בשבת. ראיתי את הבן שלי מסתכל עליו ככה, מקשיב, ואחרי כמה שניות הוא תפס את המוזיקה והתחיל לשיר יחד איתו את הכל. כאילו למד את זה בשום מקום. למה? הוא תפס בגאונות שלו, כן? הוא ילד אוטיסט, כן? בגאונות המוזיקלית שלו, הוא תפס את, כאילו, את המקם, את הנוסחה של השיר, והוא בפנים. אנשים מיוחדים, אבי שמעון בר יוחאי וכל מיני אנשים מיוחדים, שחפשר כי באמת הוא... זה גאונות מופלאה, זה באמת גאונות מופלאה של בן אדם, אין הרבה אנשים כאלה. רוב האנשים נהיים תלמידי חכמים בעמל. בעמל. טוב, אנחנו נסיים פה, כי השעה כבר עברה שעה, ואני רוצה לשאול אתכם משהו. בסדר? תמתינו רגע בשקט. בסדר?